טוב, חברים יקרים, אנחנו בסדרתנו פשר השבוע, שכל פעם אנחנו לוקחים נקודה אחרת בפרשת השבוע ומנסים לחבר אותה למציאות, גם הנפשית, גם האקטואלית שלנו באותו שבוע. אנחנו הגענו כעת לפרשת ויצא, בסדר? פרשת ויצא, וכלל כל הפרשיות של ספר בראשית זה קל, מה שנקרא. שנגיע ל... פרשיות בספר ויקרא, במדבר, דברים, שם זה מתחיל האתגר, איך לקחת נקודות לתוך החיים שלנו אדוק, מה שנקרא, כאילו באופן ישיר. דורש איזו יצירתיות, אבל בפרשות האלה, פרשיות בראשית, זה מה שנקרא מזמין את זה. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. פרשת ויצא, אנחנו פה במהלך של איך אדם יוצא אל החיים. יעקב אבינו נמצא בבית אביו, ראינו פרשת תולדות, ושם יש את המאבק בינו לבין עשיו, והוא צריך עכשיו לצאת אל החיים, מה שנקרא. הוא הולך אל חרן. אומרים חז"ל, ללמדך שיציאת, כן, אומר שם רש"י, מכירים כולם את הדבר הזה, למה הזכיר יציאתו, אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כן, שאדם עם משמעות יוצא ממקום מסוים, זה, יש לזה שינוי של המקום שהוא הלך, ושינוי על המקום שהוא הולך להיות בו. החיים של האדם זה לא רק איזה הסתובבות אקראית במקום למקום, אלא כאשר אדם יוצא אל החיים, יש לו חלום. ככה ממשיכים הפסוקים, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. טוב, הנושא הזה של חלומות זה נושא ארוך בפני עצמו, בשנים קודמות דיברנו על זה בפרשיות השבוע. בגדול, חלום זה מלשון להלחים, להלחים זה לחבר, כן? לחבר שתי מתכות יחד. כשאדם חולם חלום הוא מלחים, הוא מחבר את המקום שלו אל השאיפות שהוא חולם עליהם. כן? מלאכי, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, המלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. לכל אדם יש את המלאכים שלו, את החלומות שלו, את השאיפות שלו, את כל מה שהוא רוצה שימומש בחיים, ויש לו את הפידבק. מלאכים גם עולים וגם יורדים. כידוע, החיים זה לא מה שהבטיחו לנו. ויעקב אבינו, שהוא מגיע לחרן, הוא דבר ראשון נפגש עם רחל. בסדר? רחל, ואחר מכן יפגוש את לאה. אז שוב, זה לא הנושא שלנו, אז אני אומר רק את הדברים בנקודות. רחל, יפת תואר ויפת מראה, רחל היא מבטאת את הצד הגלוי והיפה של העולם הזה. כן, מרחל יצא משיח בן יוסף, זה מושגים בקבלה. שזה הצדדים שבונים את העולם במעטפות החיצוניות שלו. מזרעו יוסף, כמו שהוא יחלקל את ארץ מצרים, אחרי זה שבט אפרים, זה השבט שככה ירכיב את מלכות ישראל בצדדים החומריים שלה. לאה, לעומת זאת, כן, לאה מלשון לאות, עייפות. לאה, ידוע, היא עיני הרכות, עיני הבוכיות. לאה זה ביטוי למציאות הפנימית, שמבינה שהמעטפות החיצוניות של החיים הן לא כאלה מאירות לפנים. וכן, חז"ל אומרים, למה בכתה לאה? כי אמרו לה כל החיים, יש שני בנים, אתם תתחתו עם שני הבנים של יצחק. יצחק יש בן בכור רשע, עשיו, ובן צעיר יעקב. אז הבכור ילך לבכורה, את תתחתני עם עשיו, ורחל אחותך תתחתן מיעקב. אז מזה היא בוכה. זאת אומרת, זו, אני אכנס פה למיליון דברים שאפשר להסביר ולפרש, אבל אני בכוונה ממקד את הדברים על הרמה הנפשית האישית. יש דמויות כמו לאה, לכולנו יש איזה לאה קטנה בלב, שיודעת שהחיים הולכים להיות קשים, שאני הולכת פה לקראת מסע חיים שנצטרך להתמודד בו ואני לא אלקק דבש. אז רחל יפת תואר ויפת מראה, ולאה היא... עיני הרכות, עיני הבוכיות, מלאה יצא משיח בן דוד, שזה הצד הפנימי של עם ישראל. הנקודה היא שיעקב, שהוא מגיע שם לחרן, והוא מגיע, רואה את רחל, מיד הוא מתאהב. נכון? רחל זה בדיוק החלום. אדם יש לו חלום, והנה החלום מתממש. אני צעיר, אני יש לי כל מיני חלומות שאני רוצה להגשים בחיים, והחיים מאירים לי פנים. איזה יופי, הנה, הכל מסתדר, הכל בתחום הזוגי, בתחום המקצועי, בתחום המשפחתי, בתחום החברתי. ואז אומרת התורה, יעקב מתחתן עם רחל בלילה, ובבוקר הנה היא לאה. טוב, סיפור ידוע שהחליפה את הסימנים, אחותה וזה. אבל אם נתרגם את זה למושגים שלנו, בבוקר מתברר שהחיים זה לא מה שהבטיחו לי. בסדר? הייתי בטוח שהכל יהיה טוב, והנה. בבוקר מתברר שהדברים מתבארים, שהמציאות היא בהרבה יותר, הדרך הרבה יותר ארוכה ומפותלת ממה שהיא נראית במבט ראשון. זה המסגרת הגדולה של פרשת ויצא, שבא בתוך המתח הזה. בין הרצוי למצוי, בין החלום לבין המציאות, בין רחל ובין לאה, ככה מקימים את בית ישראל. כי רחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, בין משיח בן יוסף, משיח בן דוד, כל ההיסטוריה של עם ישראל וכל החיים האישיים שלנו, כל הזמן מתרוצצים שוב בין החלומות לבין הקושי לממש אותם. כן. בוקר זה זמן של זריחה, זמן של תקווה, אבל זה גם זמן של בהירות. כלומר, עכשיו מתברר בוקר ויודעת השם את אשר לו ואשר הקריב אליו, כן? במשה אומר לאנשי קורח, נכון? בבוקר התברר גם, שוב, מעמידים מראה מול הפנים של האדם, איפה אתה נמצא, בלילה אתה יכול לחיות בדמיונות, שהכל טוב. בבוקר מתברר שיש עוד פערים שצריך לגשר. וזה כאמור המסגרת של פרשת ויצא, בתוך זה נולדים הבנים, בסדר, צריך גם, אמרתכם, מי שרוצה יכול בשיעורים מהשנים הקודמות, איך כל בן מייצג כוח אחר בתוך המשפחת יעקב, אבל אותי הפעם בשיעור הזה, אני רוצה ברשותכם להתמקד בסוף הפרשה. סוף הפרשה, יש איזה כמה פסוקים שהם ככה לא לגמרי מובנים ברמת פשט, ובעיקר גם לא מובן למה התורה מקדישה לזה המון פסוקים, ממש איזה פרק, לא יודע, פרק וחצי, פרק למד ו... בעצם למד, פרק למד. התורה מקדישה פרק שלם לכל הנושא של השכר שיעקב רוצה מלבן. אוקיי, יעקב היה שם בבית לבן, ולבן הטל בו והחליף את משכורתו 10 מונים, נכון? ובסוף נשבר לו, אומר יאללה, אני רוצה לחזור חזרה לבית אבי ומדתי, תן לי את השכר שלי. לכאורה אפשר היה לסגור את הפרק הזה בפסוק, נכון? וייתן לבן את שכרו ליעקב, ויקח יעקב. תורה מתארת שם איזה תיאור משונה ש... הם עושים איזה הסכם שבתוך הכבשים, כן, של לבן, אומר יעקב, תן לי את כל העקודים נקודים וברודים, תן לי את כל החום צלו בכבשים, את כל הכבשים שהם לא בצבע הלבן, כל הלאים, לבן גם בהתחלה לא לגמרי רוצה, מנסה, זאת אומרת, הוא מסכים, אבל הוא מנסה לעשות איזה טריק, לוקח את כל הלבנים, את כל הכבשים הלבנות ומפריד אותם, ואז יעקב עושה איזה משהו משונה עם העצים שהכבשים באים לשתות, ואז הן מתייחמות והן מולידות יותר כבשים מהצבעים האלה, החום, נקוד וכו'. וזה מאוד לא מוצא חן בעיני לבן, ואז שיעקב באמת עוזב את לבן, לבן רודף אחריו, והבני לבן אומרים, מאשר להבין הוא עשה את כל הכבוד הזה, יש המון מתחים סביב הנושא הזה של השכר בצורה המשונה הזו. וכמו כל דבר בתורה, יש את הפשט. הפשט זה בסדר, היה כאן איזה חלק מתיאור המערכת היחסים בין יעקב ללבן, אז איך בדיוק יעקב בסוף יסתדר? אבל יש גם את הרמז דרש וסוד, יש גם עומקים מאוד גדולים. בלשון הקבלה, הפרשייה הזו נקראת עקודים, נקודים וברודים. שלושת המילים המשונות הללו, שהן באות לבטא את הסוגים שונים של הצבעים של הכבשים שיעקב קיבל, זה בא לבטא איזשהו רעיונות רוחניים מאוד עמוקים, כי כאמור, העומק של פרשת ויצא, חוץ כמובן מהסיפור המקראי והתיאור של כל מה שקרה פה, זה איך אדם שיוצא אל החיים, שוב, היצא יעקב, האדם יוצא אל החיים, ושם הוא רוצה ליטול שכר, אתם מבינים? הוא רוצה לקבל משהו מהחיים האלה, עם מה הוא יוצא בסוף. קראתי לשיעור, שיוצאים לחיים, החיים מסתפחים. עקודים, נקודים וברודים. בסדר? זה סוד עקודים, נקודים וברודים. אז בואו נבין קודם כל את הפשט של פרק למד, ואז ננסה להסביר את העומק. הפשט פרק למד, כאמור, סליחה, זה כבר באמצע פרק למד, איפה זה? סליחה, זה לא, כן, אני טעיתי, זה לא פרק שלם עוסק בזה, אבל בפסוק חבב, כן. חפי, ואי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויום יעקב ולבן, שלחני ואלך אל מקומים לארצי, תנה את נשי ואת ילדיי אשר עבדתי אותך בהן, ואלך גם אתה ואליך, כי אתה ידעתי את עבודתי אשר עבדתיך. ואומר אליו לבן, אם נא מצא לכם בינינו, ניחשתי, ויברכני אדוני בגללך. ויאמר, נקבע עלי שכרה ואתנה. ויאמר אליו, אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך איתי, כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב, ויברך אדוני אותך לרגלי, ואתה מתי יעשה גם אנוכי לביתי? ויאמר, מה אתן לך? ויאמר יעקב, לא תיתן לי מאומה, אם תעשה לי הדבר הזה, אשוב אראה צונך אשמור, אעבור בכל צונך היום, אסר משם כל שה נקוד ותלו, וכל שה חום בכסבים ותלו ונקוד בעיזים, והיה שכרי. שוב, יש את העדר, הכבשים הלבנות, שהם היו הרוב, הם יישארו לך, וכל החריגות, כן? כנראה הכבשים התלועות, החומות וזה, הם ככה הכבשים הפחות טובות, ולפחות מבחינה כמותית הם פחות, זה יהיה שלי. וענתה בצדקתי ביום, מחר כי תבוא על שכרי לפניך, כל אשר איננו נקוד ותלו בעיזים וחום בכסבים, גנוב הוא איתי. טוב. ויאמר לבן, אין לו יהיה כדבריך. זה משונה, כאילו, מה התורה צריכה לפרט לנו פה את כל המקח וממכר המשונה הזה? ויסר ביום ההוא את התיישים העקודים והתלויים, תכף נבין מה המשמעות של כל מילה פה, מה זה עקוד, מה זה תלו, ואת כל העיזים הנקודות והתלויות, כל אשר לבן בו, וכל חום בכסבים ויתן ביד בנה. זאת אומרת, לבן לוקח את כל את כל הדברים שעוד יעקב יכול לקחת, ומהר מפריד אותם שיעקב לא ייגע בזה. וישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב, ויעקב רואה את צאן לבן הנותרות. ויקח לו יעקב מקל לבנה, לח ולוז וארמון, ויפצל בהן פצלות לבנות, מחשוף הלבן אשר על המקלות. מה שעשה יעקב בפשט, זה לקח סוג של מקלות, לבנה, לז, לוז, ארמון, לא יודע בדיוק מה אלה, ומה שנקרא, קילף מהם את הקליפה החיצונית של הענף, וזה יצר על הגזע גם כזה נקודות, כן? כזה מעין הצבע של הכבשים שיעקב רוצה, אז זה גם היה פה המקלות האלה, וייצג את המקלות אשר פיצל ברעתים בשקטות המים אשר תבוא נעצון לשתות לנוח הצון ויחן נבואן לשתות. איזשהו רעיון שכאשר הצון מגיע הם רואים את המקלות האלה, הענפים שהם בצבעים המדוברים, וזה יגרום כן, לכבשים להוליד ולדות בצבע הזה. טוב, אנחנו פה לא במיסטיקה, יש כאן איזה רעיון עמוק שהתורה רוצה לספר בזה. ויחמו הצון אל המקלות, ותלדנה הצון עקודים, נקודים ותלויים. והכסבים יפריד יעקב, ויתן פני הצון אל עקוד וכל חום בצון לבן, וישת לו הדרים לבדו, ולא שתם על צום לבן, והיה בכל יחם הצון הכושרות, ושם יעקב את המקלות לני הצון ברעתים ליחנו במקלות. קיצור, עושה פה איזה כמה סבבים של הדבר הזה, ובעטיף הצון, כן, שהצון ככה מתייחם, כן, שהם מגיעים כאילו בשלב יותר מאוחר שם לרעתים, לא ישים והיה עטופים ללבן והקשורים ליעקב, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ואילו צון רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. טוב, אז כמו שאמרתי, פסוקים אפילו הייתי אומר קצת מביכים, כאילו מה התורה מספרת לנו פה בדיוק? מה זה הממבו ג'מבו הזה? כאילו, הכסבים, מקלות, וזה... יאללה, כמו שאמרנו, תגיד שיעקב קיבל כסבים והלך לדרכו. אז כמו כל דבר בתורה, יש לזה את העומק. זורק פה את קריאת הכיוון, נקרא כמה שורות, אבל נבין קודם את העקרונות של הדברים. הסיפור הזה של הפרדה בין כסבים לבנות לבין כבשים עם כל הנקודות והטלאים וכו'. יש כאן רעיון עמוק. צבע לבן, אצלנו הרבה פעמים זה צבע שמבטא משהו חיובי, כן? לבן, בהיר וכו'. אבל יש משהו בלבן, לא סתם לבן, הארמי נקרא לבן הארמי, נכון? לבן זה צבע שמכיל בתוכו את כל הספקטרום של צבעי הקשת. צבע לבן זה צבע שהוא איזה עיסה אחת דביקה של הכל ביחד. כאשר אדם יוצא אל החיים, החיים מתחילים להסתבך, החיים מתחילים להיראות איזה פקעת של בעיות, סיבוכים, מסלולי חיים, שבסוף כבר בן אדם נמצא באיזה ראש של עזוב אותי. זה נקרא, אני, הכל נראה לי כבר אותו דבר פה, בכל המי, כיוון שאני לא מסתכל, אני רואה איך לבן עושק אותי. אני מרגיש, ככה יעקב, תראו גם אחרי זה שהוא מדבר עם, עם רחל ולאה, כן, שהן אומרות לו, כן, ויאמר להם, רואה אני אנוכי את פני אביכם, כי איננו אלא כתמול שלשום, ואלוהי אבי היה עמדי, ואתן הידעתם, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, ואביכם מתל בי, והחליף את משכורתי 10 תמונים, אתה רואה המון מרירות אצל יעקב, כאילו, הוא 14 שנה, ועוד אמרנו 7 שנים שהוא עובד ב, בכל, ה, בכל הדבר הזה, הוא עובד, כאילו איזו תחושה שלא לא יצא לי כלום מכל הסיפור הזה, כן? הכל לבן הזה מורח אותי, כן? באיזה קצפת, קצפת כזו ש... שום דבר לא בסוף אפשר ליהנות מה... אי אפשר להרגיש את הפירות שזכיתי בעולם הזה. אם יאמר נקודים יהיה שכחה וילדו כל הצון נקודים, ואם כל יאמר עקודים יהיה שכחה וילדו כל הצון עקודים, הכל פה... הכל פה הולך, ובסוף, שנקרא, אני מסתובב במעגלים סביב עצמי, ותוכן מים. ויצל אלוהים את מקנה אביכם וייתן לי, ויהי בעת יחם הצון, ועשה עיניי, ויראה בחלום, והנה העתודים עולים על הצון, עקודים, נקודים ובודים. שוב, תראו כמה פסוקים התורה מדברת על הסיפור הזה עם הכבשים, עם, עם החלומות של יעקב, מה הוא ראה? ויאמר אליי, מלאך אלוהים בחלום, ויאמר יעקב, ויאמר הנני, מלאך אלוהים בא לספר לנו מה קורה פה עם הכבשים. ויאמר, שנה עיניך, הוא ראה את כל העתודים העולים על הצון, עקודים, נקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. האנוכי האל בטל, אשר משכת שם מצבה, שנדעת לי שם נדר, אתה קום צא מן הארץ הזו, ושוב אל ארץ מולדתך. ותען רחל ולאה, ותאמר מה לא עוד, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, גם אנחנו שותפות פה לאותו סיפור. שהחיים, הם מובילים אותנו לשום מקום. הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מכרנו ויוכל גם אכול את כספינו. כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו לנו ולבננו, ואתה כל אשר אמר אלוהים אליך, עשה. ברגע הזה, אתם מבינים, שאדם נמצא בתחושה הזו של הכל פה מתפרק והכל פה מתשטש, ויש לי פה איזה מישהו שמנסה להלבין, אולי מזה הגיע להלבין כספים, שאני חושב על זה, זה אותו, אותו כיוון. להלבין כספים, אתה מבין, אתה לא כל כך ברור מאיפה כל דבר הגיע, ואנחנו פה, בסדר, מנסים פה למרוח את הכל. יעקב אבינו, הוא רוצה דווקא צון עם נקודות. צבע חום, עקוד. עקוד זה קשור, כן? עקוד הכוונה היא שכולו חום. בסדר? יהיה צבע אחיד שקשור בכבש. הכבש הוא כולו עקוד לצבע החום. עקוד בצבע אחיד. נקוד זה נקודות. זאת אומרת, כבש לבן, אבל עם נקודות חומות, וברוד או תלו. מה זה ברוד ותלו? תלו זה טלאים. זאת אומרת, יש פה לא נקודות, אלא צבעים שונים, אבל לא, אלא במשטח רחב יותר, כן? שיוצרים איזה פסיפס, איזה צבע פסיפס כזה על הכבש, וגם זה ברוד. ברוד זה כמו ברד. מה זה ברד? ברד זה הרבה רסיסי קרח, שהם בסופו של דבר מכסים את כל הקרקע במשטח אחיד. זה הרעיון שעומד מאחורי המילים הללו. יש בחיים את המציאות של הכל אותו צבע, יש בחיים את הנקודות, ויש גם איזה משהו שמחבר בין הדברים. הרבה פרטים, הרבה כתמים, הרבה נקודות שהופכות להיות משטח אחד. הרעיון הזה אומר על זה עץ החיים, רבי חיים ויטל, הוא כותב כך. מה הרעיון של עקודים, נקודים וברודים? מה הפרשייה המשונה הזו באה ללמד אותנו לחיים? קודם מציאות האצילות, ככה כותב עץ חיים לרבי חיים ויטל, קודם מציאות האצילות יצא עולם העקודים, שבו כל האורות הם בכלי אחד. כשאדם מתחיל את החיים שלו, גם הכל נראה לו אותו דבר. באופן החיובי. תינוק, כשהוא נולד, החיים נראים לו מאוד פשוטים. יש עקרונות מאוד ברורים, אבא ואמא, לעשות את מה שהם אומרים. הכל הוא בכלי אחד. יש איזושהי תקווה גדולה, בסדר? שהכל יסתדר. זה הסיבה שילדים שמחים תמיד, נכון? הם לא מודעים לסיבוכים שהולכים להיות בחיים. הם עכשיו, ויצא יעקב באר שבע, יש חלום, יש את ה... הכל יסתדר, הכל יהיה עקוד. אני צריך כבס פה, לא בצבע לבן, אמרנו שזה בלגן אחד גדול. עקוד, יש איזה צבע, יש איזה משהו ספציפי שאני רוצה, כל החיים שלי יהיו צבועים בחום. כל הצבעים שלי יהיו צבועים בוורוד. רחל, יפה תואר, יפה תמרה. הכל יהיה טוב. אני גולל את האבן מעל פי הבאר. זה נותן המון כוחות לבן אדם. לא מחכים לכל הרועים שיסחבו יחד את ה... אני צעיר, ואני הולך לכבוש את העולם. זה הרעיון של האורות כולם בכלי אחד. אבל, הוא בא ואומר, לאחר מכן מגיעה השבירה. שבירת הכלים, שמעתם פעם את המושג הזה. שנאצל ממנו עולם הנקודים, שבו כל אחד בפני עצמו. ולכן נקראו נקודים. ככל שאדם הולך ומתקדם בחיים שלו, ככל שאדם מתמודד עם הלבנים בחיים שלו, עם רמאים בחיים שלו, עם אנשים שמרמים אותו 10 מונים, הוא לאט לאט מרגיש איך התקווה הגדולה הזו, איך החלום שהכל לא טוב, הולך ומתנפץ לו לרסיסים. יש עכשיו כל אחד בפני עצמו. כמו שנוהגים לומר, אנשים מבוגרים מרירים לבחורים צעירים. גם אני בגילך היו לי חלומות. האמנתי שאנשים טובים. היום גיליתי. אין חברים בעולם הזה. כל אחד הוא נגד השני. חינוך טוב. ראיתי פעם בתור לסופר, אמרתי שם, לקופה עמדה לפניי איזה אמא עם ילד, אז חיכינו שם בתור לקופה, היא עשתה שם שיעור חינוך לילד תוך כדי, היא אומרת לילד, תדע לך, ככה היא אומרת לילד, בחיים כולם רוצים לדפוק אותך. היא אומרת, אנחנו צריכים לשמור על התור שלנו, היא אומרת, כולם רוצים לעקוף אותנו, היא הצביעה עליי, היא אומרת, אתה רואה את זה מאחורה? היא רוצה לעקוף אותנו. אמרתי לה, גברת, לא עשיתי כלום, אני אמרתי פה בצד. היא אומרת לו, תעמוד ככה, אל תהיה פרייר. זו תחושה מאוד חזקה בישראל. תראו, שאתם נוהגים ברכב, שאתה עוצר ברכב ברמזור אדום, תסתכל על הרכב מצד ימין. תמיד יש מבט עוין כזה. מי הולך להיכנס ראשון לצומת? זה אווירה כזו. זה השלב השני. ואז הוא בא ואומר, כן, הוא מביא פה את כל הסיפור של המקלות, הפיצולים. והנה, הרעיון של המקלות, הפיצולים, זה, אם נתרגם את זה מושגים רוחניים, שהאדם, כאילו, אדם רואה את מה שהוא רוצה לראות. והנה, הרעיון היה נכון שהם יראו את הענפים האלה עם הנקודות, הפצלים וכו', וזה יגרום להם להוליד כאלה. זה לא ברמה גנטית, זה לא... זה לא עובד ככה. ברמה הרוחנית. יש מושג כזה בתורת הבעל שם טוב, זה נקרא תורת המראות. אדם שרואה דברים שלילים, זה מראה על משהו, שנקרא, שנמצא אצלו בלב. נכון, שאנחנו, למשל, דיברנו קודם על רכב, אנחנו, נגיד, קנית רכב חדש מסוג טויוטה, נכון? איך שאתה מתחיל לנהוג רכב טויוטה, אתה רואה כל מקום טויוטה. נכון? זה, למה? כי סטטיסטית לא השתנה טויוטות על הכביש, אבל אתה עכשיו נמצא עם איזה משהו, אז אתה רואה את זה בכל מקום. אדם שרואה בכל מקום רע, רואה בכל מקום נקודות, רואה בכל מקום בעיות. זה השלב השני. ואז יש שלב שלישי. ויחמו הצון אל המקלות ותלדנה הצון נקודים, עקודים, נקודים ותלויים. תלויים או ברודים, פירוש תלויים, אומר רבי חיים ויטל, היינו תלי שהוא יתחברו דבר מה עם דבר אחר, כדי לתקנו מקריאתו ותסתום מקום קריאתו. תלי, תבינים, זה נקודות שכל אחת עומדת בפני עצמה, אבל כל הנקודות יחד יוצרות בסוף משהו אחד. ממשיך, בהמשך שינה הלשון לברודים. אין לנו חבר במקרא על המילה ברודים, המילה ברד זה מילה מודרנית, כן? אך מכאן הוא מבינים שפירושה חיבור הנעשה כדי לתקן הדבר הראשון. נתרגם את הרמזים הללו לעולמות שאנחנו מבינים אותם. החיים כאמור מתחילים בתקווה גדולה. אחרי זה יש שבירה. שוב, יש כלל גדול שיורד עכשיו לכל הריסוק של החיים. אבל מישהו יעקב אבינו, הוא יודע שבסוף הכל הופך להיות אחד. כל הפרטים בסופו של דבר הופכים להיות משטח אחד. ברודים ותלויים. תקיעת שופר אגב, זה גם הרעיון. מתחילים את תקיעת שופר בתקיעה שלפניה, נכון? בפשוטה שלפניה. איזה קול גדול, כל השופר הולך וגדל מהר סיני. ואז יש שברים תרועה. נכון? הכל מתרסק. חז"ל אומרים, שברים ותרועה זה ילולי וגינוחי, יללות וגניחות. החיים, ואז בסוף זה מסתיים בפשוטה של האחריה. והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור, הנידחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. תגידו, אוקיי, אם בסוף הכל מתחיל ונגמר אותו דבר, למה היינו צריכים באמצע את הניקודים, למה היינו צריכים באמצע את השבירה, למה אני צריך לבוא בחיים כל כך הרבה סבל וקושי בשביל להגיע בסוף למסקנה שהייתי כבר, ידעתי אותה שהייתי תינוק. זה לא אותו דבר. כשהיית תינוק, נכון, היה את התחושה הכללית שהחיים טובים, אבל זה היה מאוד מאוד גולמי, מאוד מאוד לא מפותח, וממילא גם מאוד מאוד לא מדויק ומאוד מאוד שברירי. אחרי שבן אדם עובר את כל מסע החיים שלו, את כל הנקודים והריסוקים והרמאויות והקשיים והנפילות, הוא עכשיו, אם הוא מבית יעקב ולא מבית לבן, הוא יודע, איך הוא אומר יעקב אבינו, ויצל אלוהים את מקנה אביכם וייתן לי. הוא יודע שבסוף, מכל הקשיים האלה, הוא בונה משהו בהרבה יותר גדול בחיים שלו. כשאדם עובר דברים, זה לא... יש לזה מטרה. יש הרבה דברים שאנחנו עוברים בחיים ש... כן, לא יודע, לבוא ולהגיד, שיב, זה חשוב להילחם למען עם ישראל. יופי, זה כולנו יודעים להגיד את זה בסיסמה. מי שנפצע לצורך העניין במלחמה, הוא גם אומר את המשפט הזה בסוף. שוב, במידה והוא עובד נכון. אבל הוא אומר את זה בצורה אחרת כבר לגמרי. הוא לקח את כל הנקודות האלה ויצר מהם בסוף איזה פסיפס הרמוני שחי את הדברים באופן המלא. הוא גם יורד אל הפרטים. הוא כבר יודע איך לטפל את הדברים. זה מה שנקרא להיות בשטח. בכל תחום בחיים, לא יודע. לאדם יש כל מיני תיאוריות איך זה להיות אבא. תיאוריות נחמדות, כולם. צריך להיות סבלן, צריך להיות נחמד, צריך לדאוג לילדים. יש הבדל גדול בין שאומר את זה בחור בגיל 25 שנולד לו הילד הראשון, לבין שאומר את זה עכשיו אדם בן 65 שכבר עבר את כל, את כל המסע הזה. לא רק שהוא חווה יותר דברים, הוא גם מבין יותר איך לנהל את הדברים. איך לקחת את החלום וליישם אותו בשטח. איך הסולם מוצב, מגיע השמיים, אבל הוא מוצב ארצה. לא סתם שאנחנו מעריכים, נכון? לא יודע, נגיד מישהו, מפקד בצהל, לא יכול להיות אם הוא לא היה, אם הוא לא היה טירון. זה אגב נדיר, אתם יודעים, בצבאות אחרים בעולם יש דבר כזה שעוברים קורס קצינים, ארבע שנים אתה לומד בווסט פוינט וזה, ואתה מונחת בצבא האמריקאי, אתה מונחת ישר לפקד על חיילים. צהל, זה אחת הסיבות שהפיקוד הזוטר בצהל הוא הפיקוד הזוטר הכי טוב בעולם. זה מה שנקרא, אתה חי את השטח. זה נכון, יש לזה מחיר, שאתה פחות לומד תיאורטית, ואתה צעיר מדי, ואתה לא עכשיו עברת 10 שנים לימודים באקדמיה, בסדר. אבל בגדול, בשורה התחתונה, זה... כן, בדיוק. וכאשר מדלגים, אתה צודק, צודק. זה חלק שוב מהסיפור שאנחנו התמודדנו איתו ב-20 שנה האחרונות. ששכחו את זה, שצריך לעבור דרך הניקודים, אלא ישר ניסו לקפוץ ללבן. הכל כזה, לעמוד לימודים תיאורטיים, קרן וקסנר, אתה יודע, כל מיני מקומות כאלה שאתה לומד תיאוריות. כל עולם הפרוגרס זה עולם שהוא כולו תיאורטי. אין, חלומות כאלה, גברים ונשים זה אותו דבר, הערבים אוהבים אותנו, זה חלק מה, שוב, מהלבן הזה. וזה, אדם נכנס לחיים, נתקל בכל מיני בעיות וזה, ואז הוא מנסה להפוך את הכל לאיזו עיסה אחת גדולה. אין הבדל בין שום דבר, כולם זה... נואף טוב, make love, not war, אתה יודע, נואף את כולם. וכמובן, זה שטויות, זה רמאות, זה לבן הארמי, זה הכל תחמון, זה להקים את המציאות וכולי. יעקב אבינו, איך הוא אומר שם ליוון, ללבן, איך הוא אומר שם, איפה זה? זה 20 שנה אנוכי עמך, רחליך ועזיך לא שיקלו, ואילי צונך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי החתנה מיידי, תבקשנה, גונבתי יום וגנובתי לילה, אני ביום ובלילה פה, אני דאגתי לכל הפרטים, אני לא חייתי באיזה ללה-לנד של עולמות תיאורטיים. הייתי ביום, אכלה אני חורב, וקרח בלילה, ותידד שנתי מעיניי. אין. העולם של הקדוש ברוך הוא, יש נדודי שינה. אדם נכנס לתוך כל המציאות עד שהוא מגיע אל הברודים. הרעיון הזה, תדעו, נמצא בכמה מקומות בתורה. זה מה, לדוגמה, בשופר. יש עוד מקום. יש פרייתא מאוד ידועה של רבי ישמעאל על 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. אתם מכירים את זה? יש 13 טכניקות לימודיות שעל פי, זה בעצם הבסיס של התורה שבעל פה. יש את הפסוקים בתורה. וכל ה... מה זה הגמרא, מה זה השעס, המשניות, זה לקחת את הפסוקים וללמוד אותם, לדרוש אותם ב-13 מידות שעברו למשה רבנו מסיני, איזה טכניקות לימודיות, ומהם בעצם יוצאת כל התורה שבעל פה, נכון? למשל, קל וחומר, נכון? יש לנו מקום שכתוב משהו קל, ואז אתה יודע, קל וחומר למקום אחר, גזירה שווה, שיש שני פסוקים שמשתמשים באותה מילה, אז אתה, יש איזה צד שאתה לומד מהפסוק הזה על הפסוק הזה. בין 13 המידות שהתורה נדרשת בהם, יש מידה שנקלט כלל ופרט, פרט וכלל. קוראים את זה? 13 דברים. כלל ופרט, פרט וכלל, ואז ממשיכים עוד מידה. אי אתה דן בכלל, אלא כאין הפרט. נוהגים לומר את זה בתפילת שחרית בבוקר, אנשים מדקלמים את זה בלי להבין בדיוק מה הם אומרים, אבל את המילים הם מכירים. כלל הוא פרט, פרט הוא כלל, יהיה אתה דן בכלל, אלא כי אין הפרט. בואו נדגים את זה ברמה ההלכתית, ואז תבינו שוב את הרעיון הרוחני שעומד מאחורי זה, שזה בדיוק הנקודה של פרשת ויצא, בתוך הפרק למד שם, למד א'. כתוב, למשל, מסכת בבא קמא, כתוב נ"ד, כי הגמרא מביאה פסוק, כי יבר איש שדה או חרם, ושילח את בעירו ובייר בשדה אחר, מיטב שדהו או מיטב כרמו ישלם. לומדת הגמרא כך. כי יבר איש, נכון? שלומדים את שלושת המילים הראשונות, יש פה איזה עיקרון. אדם מביר איש, מעבר אש, סליחה, הוא חייב בנזיקים, נכון? כאילו זה הכלל, כלל פשוט בחיים. אתה יצרת אש, נזק, אתה חייב על הכל. אבל אז, משום מה, התורה ממשיכה, מוסיפה, שדה או כרם. פתאום יורדים לפרטים ספציפיים. למה? תגיד, יבר איש, כל מה שאדם מביר, והאש שלו מחלה, אז הוא חייב. לומדים איזה חזל, זה נקרא כלל ופרט. יש לך כלל, נכון? הכלל הוא שיבר, כל עברת אש אדם חייב עליה, על נזקים שזה. אחרי זה התורה מפרטת פרט, היא באה להגיד לך משהו. שדווקא הפרט ולא משהו אחר, זאת אומרת, שדה או כרם, דברים שהם כמו שדה או כרם, כלומר דברים שמחוברים לקרקע, אתה חייב על ההצתה שלהם. דברים שהם לא מחוברים לקרקע, לצורך העניין היה שם בעל חיים, או בן אדם, כן, עבד, כן, שהוא נשרף, כאן יש דיון בגמרא, אם אתה חייב עליה, למה אתה לא תהיה חייב? תחשבו שנייה, מה ההבדל בין שדה או כרם לבין עבד? העבד יכול לברוח, נכון? הוא נשאר, הוא החליט להתאבד שם העבד שלך, נכון? הוא היה יכול לברוח. היה, עכשיו כמובן תשליחו את זה למציאות שלנו היום, כן? אתה חייב בנזקים על דברים שהם באמת נגרמו ממני, אבל שהצד השני באמת לא היה לו מה לעשות. אבל אם עכשיו הצד השני, כן, זה נכון, אני נהגתי ברכב, התנגשתי במשהו, זה באמת, אני צריך לשלם והכל. אבל היה פה עכשיו איזה רכב שהיה יכול לזוז, הוא ראה את התאונה, והוא החליט בכל זאת להיכנס לצומת אחרי שהתנגשנו, וגם להתנגש. כן, בכוונה, לא נכנס עכשיו שהוא איבד שליטה וזה. זה מה שנקרא... כבר שלא. אוקיי, אז שימו למה היה פה. כלל ופרט. היה את הכלל שהוא פשוט, אבל נכנסו לפרטים. יש בחיים חילוקים וסיבוכים. ואז ממשיכה התורה ואומרת, מיטב שדהו או מיטב כרמו ישלם. מה עכשיו לומדים? שצריך לשלם, כן, מיטב שדהו מיטב כרמו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו לומדים פה עיקרון. זאת אומרת, היה את הכלל, היה את הפרט, הכלל אמרנו שעברת אש גורמת נזק, ירדנו לפרטים, ועכשיו למדנו אי אתה דן ככלל אלא כאין הפרט. למה התורה אמרה דווקא שדה או כרם? כדי להגיד את מה שאמרנו קודם, שאתה אחראי רק על דברים שהם כמו שדה או כרם. מיטב שדה או מיטב כרמו ישלם. אתה לא עכשיו אחראי על דברים אחרים. זאת אומרת, מתוך הפרטים אתה עכשיו למדת עיקרון שמשליך על הכל. כמו שאמרנו, החיים בנויים בצורה הזו. יש עיקרון, שהוא כזה עיקרון מאוד מופשט, אתה יורד על הפרטים, ודווקא שאתה יורד על הפרטים, זה עוזר לך להבין יותר את העיקרון הראשוני. עכשיו אתה כבר מביט על הדברים, לא בצורה שטחית, אלא בצורה עמוקה. אתה מבין שיש פה פרט, ודרך הפרט אתה מבין על מה באמת, מה, אתה מבין במקרה שלנו, מה זה מושג אחריות. זה לימוד גמרא. אנחנו בעצם, הפסוק הזה, והגמרא בבא קמא, ואני אומר לך, מה זה אחריות של הבן אדם? בהתחלה אומרים משפט שכל ילד יודע להגיד, אחריות על כל דבר, אתה עשית משהו, זה האחריות שלך. טוב, שמענו, הבנו את ההתלהבות, אתה מבין מה שיש לפעמים פרטים, שאתה דברים שגם באחריות שלך, יש דברים שזה אשמתי, ויש דברים שזה לא אשמתי. אתה מבין את החלוקה הזו? יופי, אז עכשיו בואו נקבל פסק דין, שמכיל בתוכו גם את העיקרון של האחריות, אבל גם את הפרטים. למדנו פה משהו דרך ה... שנקרא, דרך החתחתים שעברנו בלימוד הזה, עכשיו ליטשנו את המושג אחריות בצורה בהרבה יותר עמוקה. העיקרון הזה שהוא כביכול עיקרון למדני, זה כמובן העיקרון רוחני נפשי. יש בסידור עולה טריה של הרב קוק, שהוא מבאר את התפילה, אז בין השאר הוא מבאר גם את הברייתא הזו, רבי ישמעאל, שאומרים אותה לפני בתפילת שחרית, לפני הודו. תראו מה זה, חזל רצו שכל יהודי יגיד כל בוקר 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. למה? אנחנו לא כולנו אמוראים שצריכים לדעת את הכללית. תשיבו, כמו, לא יודע, כל אחד צריך להגיד 13 עיקרי אמונה, אני מבין. יש כאלה שנוהגים לומר בסוף התפילה. אבל מה, 13 עקרונות למדנים, אני צריך כל מה, אני... אז א' תדע, כן, כל יהודי צריך שיהיה לו ראש של גמרא, מה שנקרא, וכל בוקר תגיד את זה. אבל יש לזה גם הסבר רוחני. זה לא 13 עקרונות רק למדנים. זה 13 עקרונות רוחניים. ומה שלומדים מהכלל ופרט, פרט וכלל, זה כותב שם הרב קוקח. אני קורא רק כמה שורות. מכלל ופרט ומפרט וכלל. כללותה של תורה, הלא היא ההופעה העליונה של הקדושה האלוהית לדווקה בשמו הגדול, בכל אור אהבה והעירה העליונה. זה החיים שלנו. אדם, הנשמה של האדם, היא רוצה את ההופעה העליונה של הקדושה האלוהית. אדם נולד, השאיפה הזו של ילד, להצליח, לעשות טוב בעולם הזה, ושהכל ברור, והכל פשוט, ושהנה, אני מתחתן עם רחל ויפת תואר ויפת מראה, ואנחנו נקים את בית ישראל, ולא יהיה בעיות. זה, עם זה מתחילים. הוא בא ואומר, האור הזה, הוא מתגלה דרך האור הבהיר של אספקלריה המהירה של התורה הקדושה. תורת משה, אדון הנביאים, אשר פה אל פה אדבר בו. אם נאמר על תורת משה, שזה אספקלריה המהירה. אספקלריה זה כאילו מראה צלולה. שאר הנבואות זה מראות לא צלולות. כן? שאר הנביאים זה נבואות כאלה חצי בהירות. משה רבנו, במה זה בא לידי ביטוי? שימו לב, בשאר הנביאים אין מצוות. בנח אין מצוות. איפה לומדים את כל המצוות? בחמישה חומשי תורה. מה זה מצוות? מצוות זה פרטים. אם תורת משה, זה לא רק עקרונות רוחניים גדולים, וגארג'ה אבין קאריס, ונמריג די, ברץ, ויהיה פה, בדיוק, הנצרית מתים על זה, חזון אחרית הימים. לא, לא, תורת משה זה, כי יבר איש שדה או קרן, כל מסכת בבא קמא לומדים בתורת משה. זה דווקא אספקלריה מהירה. כמו שאמרנו, דרך התורה הגדולה, אנחנו יורדים אל הפרטים. החיים זה לא כל פרשת משפטים, זה ירידה אל הפרטים. אחרי פרשת יתרו, שזה מעמד הר סיני, וכולנו נמצאים באורות. אתה תרד עכשיו על עבד עברי, ועל עמה עברייה, ועל מיליון ואחד מצוות, פרטים וכו'. למה הוא בא ואומר? כי הנה אורה נפלאה זו, כלל ופרט, היא דווקא החודרת לכל פרטי הפרטיות של המעשים, לכונן חיי האדם בעולם על פי חפץ השם. בכל הליכותיו, דקדוקיו, הכל מיד השם עסקי להיות מתאים אל הכלל כולו בכל הליכות פרטי שבהם. מה האדם עושה עם הפרטים האלה? לא עכשיו, כן, גיליתי שהחיים קשים, הכל פרטים, הכל מסתמך, הכל פה מלחמת, הכל בכל, כולם רוצים לדפוק אותי. טוב, אז הבנתי שאין כלל, ושום דבר לא שווה, והחיים זה לא מה שהבטיחו לי. לא. דווקא הפרטים, הם עכשיו מדייקים אותך, איך הכלל כולו מסתדר, איך החיים של הקדוש ברוך הוא, הם יורדים לכל פרט. כל הסיבוכים של החיים, כל הבעיות, כל הנקודים, כל ה... לבן, שוב, רצה, איך אומרים בהגדה של פסח, לבן אומר, רצה לעקור את הכל. התפיסה הלבנית זה... כל החיים לא שווים פה כלום, אתה מבין? הכל פה טשטוש אחד גדול, מרוב עצים כבר לא רואים את היער, ועזוב אותי וכולי. אתה רוצה, לך תצטרף לנצרות, אתה רוצה, לא יודע, לך תצטרף. אנחנו יהודים. יהודים לא מפחדים מפרטים, יורדים אל הפרטים, לומדים תורה שבעל פה, מתחתנים עם לאה. נכון, התכוונו בהתחלה זה יהיה רחל. אבל בבוקר הנה היא לאה. בבוקר יש בהירות. ובהירות מסיים לפרטים, בלילה הכל נראה יחידה אחת גדולה, בלילה יש חלומות. בבוקר יש להפריד, בהפרדים יש, כן, מה חשבת? שלשרת בצבא זה יהיה כזה פשוט? לא. זה ידרוש ממך מאמצים נפשיים וגופנים וסיבוכים שלא חשבת. מה חשבת? שחיי נישואים והכל יהיה פשוט? בוודאי שלא, יהיו בעיות. מה חשבת? שלהיות עם מקצוע בחיים, החלום שלך להיות מיליונר זה ככה יהיה, יתממש בקלות. לא, יש בתוך זה מיליון בעיות. מה חשבת? שעם ישראל ישוב לארץ ישראל, אז יהיה ככה והכל יסתדר? לא, יהיה מלחמות, ויהיה דם, ויהיה סיבוכים. זה פוליטיקה, זה מיליון דברים שאדם כאילו מקבל חלישות הדעת מכל הפרטים האלה. כאילו, עזוב אותי, אני רוצה לחזור לעולם החלומות, שהכל מסתדר והכל טוב והכל כלל. כלל ופרט. ודווקא מהפרט אתה מגיע לכלל. מתוך הפרטים אתה עכשיו לומד על הכלל, אתה יוצא בסוף ברודים, תלויים. אתה יוצא בסוף מציאות של מורכבת מהרבה פרטים, אבל כל הפרטים יוצרים לך פסיפס מרהיב. מציאות רבודה. אפשר גם. רבודים, זה אפשר להכניס בתורה. פסיפס מרהיב של הרבה גוונים, כן, זה גם כתוב על אחד האורות שהשתמשו במשכן, היה אור תחש. כן, נכון, אורות אילים, אור דמים, ואורות חשים ועצי שיטים. תחש, אומרים חזל, זה בריאה שנולדה במיוחד בשביל המשכן. אין לנו היום תחש. מה היה מיוחד בתחש? היה לה צמר צבעוני כזה. בסדר? יש המון פרטים פה. שיש הרבה גוונים בתוך הקודש, שצריך להכיל אותם. כותונת פסים של יוסף, זה נראה בפרשיות הבאות. שוב, זה הכוח שהולך ומתברר אצל רחל. מהתחלה, כן, הכל יפה תואר, יפה מראה. טוב, מסתבר שעם יוסף צריך פה פסים, יש פה דברים שנכנסים לדברים, ובני לאה מבררים את זה. יש כאן המון המון בירורים בתוך המציאות הלאומית והרוחנית האישית של כל אחד ואחד, איך הוא נכנס לתוך החיים. ואז איך זה מסתיים? כלל ופרט וכלל, כן, זה המידה שבשלוש המידות שאתה עומדת בהן, אי אתה דן אלא כן הפרט. הכלל ההלכתי הזה, כן, כמו שאמרנו, כי עבר איש, שדה או קרם, מיטב שדה אתה כבר משלם, כן? מהפרטים אתה משליך הלכות אל הכלל. זה גם בעולם הרוחני אומר הרב. ההופעה הכללית של אור כל עולמעד, מקור ההוויה, כן, זה אומר פה המון מילים גבוהות, אני מרחם עליכם שיהיה לכם מול העיניים. הרב קוק בכלל, הוא נכון? הוא נראה לכם כלל הרב קוק, נכון? זה כזה אור גדול, כזה, זה, ובסוף גם בן אדם מתחיל להקים מרוב מילים גבוהות. נשמעת, כנסת ישראל, הוויה, זה כמו לאכול יותר מדי סוכר, אתה כבר מקבל סכרת. זה לא עובד ככה. אתה תרד לפרטים, לך תלמד מילון הראייה. מכירים את מילון הראייה? הספר של הרב קלנר. כל מילה ברב קוק, כל פרט, כל מושג, יש לו את הנקודה שלו, את הליטוש שלו. יש ביטוי, אומר, אמר רבי עקיבא, שאתם מגיעים למקום אבני שיש, אל תאמרו מים מים. מה שאתם מגיעים לאבני שיש, אבני שיש זה מה שהיה פעם יעלומים. אתה מגיע ליעלומים, יעלומים הם מאוד מדויקים, מאוד מלוטשים, שיש זה. יש נטייה שמגיעים למקום שיש להגיד מים מים. כאילו, הכל פה... אין לי כוח לפרטים, הכל אותו דבר. הכל אור, אורות, נשמה, כנסת ישראל, בלה 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 בלה, עזוב אותי. אל תאמרו מים מים. תבין שזה אבני שיש טהור. יש פה כל זווית, יש לה את כל פרט, יש לו את התפקיד בחיים שלך. אתה. אומר הרב, שאתה מגיע לכלל פרט וכלל, אי אתה דן אלא כן הפרט. אתה עכשיו מבין ש... הפרטים שכלולים בתוך הכלל, אחרי שעברת את הלימוד, כן? אחרי שעברת את החיים, אשר עברת את השדה וכרם, אתה מבין שמציאותם של הפרטים בעליונות מצבם, שהפרטים עברו מה שנקרא את הכלל, שהתרוממו למצב העליון, היא הרבה יותר נשגבה ויותר מהותית ממציאותם החלשה, בזמן שהם נראים בצורה רק של פרטים. שמעתי שהפרטים בפני עצמם הם באמת נראים פה אוסף של דברים ש... מה שנקרא, בן אדם אומר, אין לי כוח יותר לדבר הזה. או, זה כמו שאתה נמצא מול איזה נוסחה במתמטיקה, שאתה כאילו דף גמרא, מכירים את זה? אתה... מה פה? אין, לכל אחד שאתה, שאתה לומד אמונה, לומד רב קוק, זה נראה לך כזה... טוב, הבנתי, לא יודע, יש אור ונשמה בעולם, בוא נתקדם הלאה. שאתה לומד גמרא, שאתה אומר הפוך, מה זה, איפה מתחרה שיטוס, כמה פרטים פה, צריך לזכור את מה שהיה פה בשלוש מהלכים קודם, וכו'. אז זהו, אי אתה דן בכלל, אלא כן הפרט. מתוך כל הפרטים האלה, אתה עכשיו תשליך על הכלל. מתוך זה שאתה עובר מסלול חיים שלם, שיורד על הנקודים, יורד על לא ישן בלילה, עובר את הכל, אתה עכשיו חוזר ומשיג סוף סוף את הברודים, את התלויים, את השכר האמיתי שלך פה בעולם הזה. והיפרוץ האיש מאוד מאוד, אתם מבינים? מאוד דורשים חז"ל אותיות אדם. מה זה להיות אדם? זה להיות מישהו, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, שהוא, יש לו הרבה פרטים בחיים. אם זה ההבדל בין להיות אדם מבוגר לבין להיות ילד. יש הרבה אנשים שרוצים להישאר ילדים, שמתגעגעים לילדות. בילדות הכל היה פשוט. כן, יש כזה שיר, שהיינו יושבים בכיתה, יושבים, ואז יש תמונה, ובתמונה העיקר חורש את האדמה. מכירים? זה שיר כזה של אובדן התמימות של הציונות. לא יודעים מה מדבר, הייתי שר, אבל נפחד לזייף. זה יצור, כך זה היה, כה פשוט וקל, כך זה הצטייר בילדותינו שהייתה יפה. כן, שוב, אני מזייף. כשהייתי ילד, הכל כזה היה נראה, גם הציונות, גם ההלכים היסטוריים זה ככה, נכון? תחילת הציונות, הכל פשוט, אבל עכשיו נכנסנו פנימה, יכול להיות שזה נגמר, הנה עוד שיר. יכול להיות שזה נגמר, כן, כבר העסק פה התפרק, כל הפרטים פה סימכתם אותנו, ערבים, בלגנים, בעיות, עניינים, לך תלמד פרשת ויצא, תלמד מיעקב אבינו, איך בונים, מאבינו יעקב, איך בונים את בית ישראל. נכנסים לכל המציאות, מתעסקים איתם, אחרון רבים איתם, ובסוף יוצאים מריחוש גדול, וכל המהלך הזה, הוא בנה בך, כל הפרטים בנו בך בסוף את הכלל, הכלל כן, הפרט, הכלל מקבל את האור של הפרט, עכשיו יודע לדייק, עכשיו לא זורק סיסמאות, אתה עכשיו מבין איך פועל עולמו של הקדוש ברוך הוא. תרצו זה גם, צריך פה עוד פה מושג קבלי, זה נקרא סוד הנסירה, מה שאמרתי לכם עכשיו, זווית אחרת של הדברים, שהאדם הראשון, כך אומרים חז"ל, תמיד אומרים, האדם הראשון נברא, נכון, והוציא ממנו צלע ונולדה אישה. חז"ל אומרים, לא, זה היה גבר ואישה, האדם הראשון נברא חצי גבר חצי אישה, שהם היו מודבקים אחד אל השני גב אל גב. כן, מצד אחד גבר, מצד שני אישה. ואז היה נסירה, זה הכוונה ויפרד אלוהים את הצלע. כאילו הם נפרדו, ועכשיו כל מהלך החיים זה להיפגש שוב, אבל הפעם לא גב אל גב, אלא פנים אל פנים. לתרגם, העולם גן עדן מתחיל בהתחלה, שוב הכל, בראשית ברא אלוהים הכל נפלא, הכל מצוין, הכל טוב. אבל אז התברר שיש גם תוהו ובוהו, ויש מיליון בלגנים, ויש נחש, ויש תקלות. בסדר, יש הפרדה. עכשיו אדם נשברו הכלים, נסרו את השלמות, נכנסים אל הפרטים, אל הקשיים, אבל למה זה מביא? שבסוף מתחברים פנים אל פנים. זה גם הרעיון של בתי המקדש. בית המקדש הראשון, כלל. בית המקדש השני, פרט. בית המקדש השלישי, כלל ופרט. בית המקדש הראשון זה נבואה. חיים יפים. קמים בבוקר, ונתתי מטר ארציכם, ביתו, יורו ומלכוש, הולכים להורים ולתומים, הולכים שם לבית המקדש הראשון, כן, בימי מלכות שלמה, הכל איש תחת גפנו, תחת תאנתו, מסתובבים כפליים כיוצאי מצרים, היו להם לישראל לנביאים, כולם מסתובבים בטריפ של קדושה וטהרה, והחיים מושלמים. החורבן בית המקדש הראשון, מגיע תור בית שני. בית שני אין כבר נבואה. חגי זכריה ומלאכי הם סוף הבית הראשון, מתחילים עזרא הסופר לתקן תקנות. מהיום אתה כבר לא קם בבוקר ומרגיש שאתה צריך לברך, אלא אתה מתחיל ללמוד מאנשי כנסת הגדולה. נכון? הם מתחילים את ימי בית שני. הם עמדו שלושה דברים. עברו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. בסדר? דין, הרבה תלמידים, צריך להתחיל ללמוד. בבית המקדש הראשון לא היה תלמידים. פשוט כולם הרגישו מעצמם מה צריך לעשות. שתי כליותיהם היו מלמדות אותם תורה. בית המקדש השני, יש תלמידים ועשו סייג לתורה. צריך פה מגבלות, צריך לשים, זה מותר, זה אסור, אני כבר לא יודע את זה לבד. אני צריך ללמוד בספר. שוב, זה פרטים, זה נכנסים פה לכל השס, פוסקים, זה תקופת הגלות, כן? בית המקדש השני, זה כל ה... מיום שגלו ישראל ממקומם, אין לקדוש ברוך הוא לדלת אמות של הלכה. ואז מגיע עידן הבית השלישי. עידן הבית השלישי, שאנחנו נמצאים תחילתו, אמצעיתו, אנא עריף מה. זה שילוב של כלל ופרט. מצד אחד, יש כבר תחושות, מתחילים, הם חוזרים לארץ ישראל, מתחילים תחושות של גדלות, של... יש כאלה שחושבים שהם נביאים, אין עוד נביאים. בסדר? אם מישהו מתכנן פה להיות נביא, אז אני אומר, בשלב הזה עדיין לא, אבל מתחילה כבר המגלומניה של הנביאים. אנשים מסתובבים פה, מתחילים להרגיש בצדק. חזרנו לארץ ישראל, יש עוצמות, יש כוחות שהולכים ומופיעים. אבל אי אתה דן בכלל, אלא כן הפרט. אתה לא חוצה שום גבול הלכתי, ולא עכשיו מתחבק לי בחורה ושר לי יחד שירים של קדושה. בסדר, יש צניעות, יש הפרדה, ההלכה נשארת, יש פרטים, לומדים מסילת ישרים, לומדים גמרא, זה לא עכשיו פה כולנו נביאים, ואנחנו חזרנו לימי התנך, ואנחנו בכלל, אנחנו מתחילים לחזור לכלל. אבל בדרך עברנו בפרט, והיא אתה דן בכלל, אלא כן הפרט. כל זה, עקודים נקודים וברודים. אה? תודו שזה מקורי. חברים יקרים, שיהיה לכם שבוע טוב.